זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט זמן עסקים. מי מאיתנו לא חולם על נכס להשקעה? אם תמיד חשבתם שזה בלתי אפשרי עבורכם, בואו נשמע מה לרועי גולן יש לספר לנו. שלום רועי, מה שלומך?
שלום, שלום, בסדר גמור, מה שלומך?
הכל מעולה, אז אתה בא למשרד השקעות, אבל בעברך אתה בכלל איש ביטחון. איך עשית את הסוויץ' הזה?
אז ככה, אז באמת היום אנחנו באמת, אני בעלים של חברת השקעות נדל"ן. לפני בערך 10 שנים, יש לי איזה סיפור כזה שהמג"ד הביא ליחידה, הייתי קצין צעיר ביחידה, הביא לנו שמאי מקרקעין שאמר לנו תקנו דירות, לא ידענו באמת איך לגשת לזה, עברו כמה שנים טובות, מצאתי את עצמי, השתחררתי מצה"ל, הגעתי לאחד ממשרדי הביטחון הבכירים יותר, והבנתי שיש פה שני פערים, אחד, גם מהבחינה הכלכלית, שאלתי את עצמי איך אני מביא את עצמי למקום שאני נותן יותר לעצמי ולמשפחה שלי, איך אני מבטח את העתיד הכלכלי שלי, ושתיים, גם ברמה האישית, במה אני אוהב לעסוק, ובאמת התאהבתי בעולם הזה של הנדלן, ותוך כדי תנועה הבנתי שלאנשי הביטחון, הם נותנים המון 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 למדינת ישראל, הם מקריבים מעצמם, לצערנו אנחנו רואים את זה גם היום המון בטלוויזיה,
כן, נכון.
ודבר אחד הם לא דואגים, וזה לעתיד הכלכלי שלהם, ככה שמתי לי את זה כאיזשהו משהו, ברגע שאני התחלתי את התהליך, הצלחתי לעצמי שאני אעזור לאחרים, ולאט לאט הדבר הזה גדל והתגלגל, ובאמת היום אנחנו עושים את זה באופן שוטף, תכף נרחיב וניגע בדיוק איך ומי ומו. אז זה ככה קצת הרקע שלי.
אבל הכל התחיל בעצם מהרצון האישי שלך לביטחון כלכלי, זה משהו שלא היה לך לפני כן? בגלל זה הבנת את החשיבות?
בדיוק, זאת אומרת, זה משהו שבאמת שאלתי את עצמי איך ממשכורת אפשר להתקיים במדינת ישראל, וגם כשאתה ביטחוניסט יש איזה מין משהו אפוף כזה שחושבים שאנשי ביטחון מרוויחים מאות אלפי שקלים בחודש, משהו לא נכון.
זה משהו שגם אני...
משהו לא נכון, ויכול להיות שבעבר היה יותר יציב וכולי, היום אני לא חושב שהם מהאנשים שמסתכרים גבוה במשק, מה שכן הם יציבים מאוד מאוד כלכלית, ומחר קורונה או לא קורונה הם עדיין ממשיכים לעבוד, והכסף שלהם חייב להיות מנותב להשקעות. הבעיה היא שהם מתעסקים רוב היום בלשמור על המדינה שלנו ועל דברים כאלה ואחרים. זה מה שעשינו, ואני מצאתי את המקום לפנות זמן בשביל זה. גיליתי אחד, מה זה תרם לי ברמה הכלכלית באופן אישי, וראיתי שגם אפשר לעשות את זה לאחרים, שהם יכולים להמשיך לשמור גם על המדינה וגם לעסוק במה שהם רוצים. כמובן שזה נכון לעוד אנשים, לאו דווקא רק לביטחוניסטים, אבל ביטחוניסטים מפרט קרידתי משם.
רוב האוכלוסייה פה צריכה את הביטחון הכלכלי.
נכון. חד משמעית, אז זה הפך להיות מביטחון בכללי לביטחון כלכלי.
שהיום אתה עובד עם כולם, אין לך...
אנחנו לא עובדים עם מגזר אחד מסוים, אנחנו עובדים עם קשת מאוד מאוד רחבה של אנשים, אבל כן, חייב לציין שבאמת הרוב המוחלט שמגיע זה או חבר'ה שהם היום ביטחוניסטים, או שבעברם הם יוצאים מיחידות כאלה ואחרות, כי השיח הוא כזה והאווירה היא כזאת, וגם התהליך יש בו המון המון אמון בינינו לבינם, וזה משהו שהוא גם מגיע מהעולמות הביטחוניים, אז ככה שבאמת הרבה מהחבר'ה אצלנו הם חבר'ה ביטחוניסטים, כמובן יש לנו מכל הקשת, מחבר'ה צמאים לסחירים בענפים כאלה ואחרים, הייטקיסטים וכולי, אנחנו יודעים לתת שירותים מכל המגוונים, מכל התצורות.
אם הזכרת את השירותים, אז אם תוכל קצת לפרט באמת על התהליך, על השירותים שהם מקבלים.
בכיף, אז... בעצם מה שקורה זה שאתה מתחיל לחפש נכס נדלני, אתה לא באמת יודע לאן. עכשיו, אם יש לך יותר כסף, אז לפעמים יש לך עוד יותר בעיה למצוא.
באמת?
יש כל כך הרבה מגוון. אתה לא יודע איפה לשים את הכסף, האם אני קונה למגורים, האם אני קונה להשקעה. אז אחד הדברים שאנחנו יודעים לעשות זה באמת לבוא ולעשות סדר. כמה כסף יש או כמה כסף אין. לפעמים אין כסף, או יש און סמוי שנמצא בנכס קיים, שנמצא ב... בקופות גמל, בקרנות השתלמות, או מההורים, או דברים כאלה ואחרים, ואנשים לא יודעים את זה. אז לדעת לשבת ולנתח סיטואציה ספציפית של בן אדם, זה הדבר הראשון, כמה כסף יש לי? שתיים, להגדיר מטרה. הרי בסוף, 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 אני מסתכל על נדלן היום ככלי פיננסי. והרעיון הוא לקחת את זה בשביל שיקדם אותי כלכלית. ואז השאלה היא, לאן? מה הצעד הבא? לאן אני רוצה שהוא ייקח אותי? ומשם אנחנו יודעים בעצם לייצר את כל הסיסטם. One stop shop של השקעת נדלן. מתכנון, דרך איתור הנכס, כל אנשי המקצוע הרלוונטיים, יוצא משכנתאות, עורכי דין, וכמובן שיפוץ הנכסים, השבחות, מרמה של שפכטל צבע.
אתם מגיעים עד הפרטים הכי קטנים.
הכי קטנים, עד רמה של להציץ בחדר שינה, ריח כזה או אחר, וילון מאוורר מזגן, ולרמת הסוחר, ורמה של ניהול נכסים, יש לנו המון חבר'ה שהם, לא כולם ביטחוניסטים, אבל אנשים שמבחינתם לא רוצים לטפל בנכס, אז יש לנו גם שירות של ניהול נכסים, מא' עטף. בסוף אני תמיד שואל את עצמי, איך אני אגרום לאנשים להשקיע בנדלן? לפעמים זה יהיה בשיחת מוטיבציה, כן. או בהכוונה, שזה גם קורה לי, והרוב המוחלט, הרבה פעמים באים עם סטיגמות. מה יקרה עם הסוחרים, מה יקרה עם השיפוץ,
יש איזשהו פחד. עליי.
בדיוק. הפחד נובע מחוסר ידע וחוסר ניסיון, שזה מה שאנחנו מביאים לשולחן.
אתה חושב אבל שהיום זה מאוד נכון וחכם להשקיע בנכסים?
אני חושב שכל הזמן נכון להשקיע. האם נכון להשקיע בנכסי נדלן או בשוק ההון, או האם נכון להשקיע בארץ או בחול, כל אחד אינדיבידואלי אליו. אני אומר, אם אתה יודע מה אתה עושה ואתה מבין איך אתה מתקדם קדימה, מצוין. אני מצאתי לנכון להתמחות בשוק הישראלי. ראיתי שלא צריך לחפש מעבר לים בשביל להרוויח כסף. אפשר לעשות את זה פה, פשוט צריך לעשות את זה בצורה נכונה.
אז גם את ההשקעות שלך, הפרטיות, אתה עושה פה, בארץ.
חד משמעית. אני היום לא מושקע בחול, אני מושקע אך ורק בארץ.
וככה זה תמיד היה, לא היה לך אף נכס בחול.
לא, עוד לא. אני מאמין שמתישהו זה יקרה,
כן.
כי אני גם, מעניין אותי, אבל אני גם בן אדם של קונטרול. זאת אומרת, אני בשביל לדעת להשקיע בחול, אני רוצה לדעת מה אני עושה.
כן.
אוקיי? ברמה הנדלנית. שוק ההון, יש לי אנשים שאני שם את הכסף, הם אנשי שוק ההון, הם חיים את זה מבוקר עד ערב, הם עושים את מה שאני עושה בנדלן, הם עושים בשוק ההון, ואני סומך עליהם. אני מאוד מאמין בעולם הזה של לתת למישהו שהוא טוב יותר ממך, שזה מה שהוא עושה מבוקר עד ערב, לבצע עבורך, כן. כי בהכרח הוא יבצע את זה בצורה טובה יותר.
נכון. בטוח הרבה שואלים אותך, מה ההבדל בעצם בין מישהו שהוא מתווך, לבין מישהו שעוסק במה שהמשרד שלך עוסק?
אז ההבדל באמת בין ליווי משקיעים לתיווך, קודם כל, אני אתן שנייה איזה אנקדוטה שאני נותן הרבה למשקיעים שלי. אני בעברי, בתיכון, הייתי שחקן כדורף, ויש שני ענפי ספורט, יש כדורף חופים ויש כדורף אולמות.
כן.
זה נראה אותו דבר, זה מרגיש אותו דבר, לשניהם יש כדור ורשת, זה שני ענפי ספורט שונים. המגרש יותר קטן, פה יש חול, פה אין, כמות המשתתפים, אותו דבר בנדלן. יש נדלן למגורים ויש נדלן להשקעה. כשאני קונה דירה למגורים, מה שמעורב בעיקר זה רגש.
נכון.
מה שמעורב, כשאני עושה דירה להשקעה, אני מתייחס לזה כאילו אני פותח עסק. רוב המתווכים מתעסקים במה שנמצא, במה שקיים. יש מתווכים מצוינים שגם יודעים לבוא ולהתאים ולעזור למשקיעים. אני בחרתי להתמחות אך ורק בהשקעות נדלן. אני לא עושה דירות למגורים, אני לא מייעץ בתחום הזה, כי זה לא התחום שלי. אני יודע להגיע ולהתאים בעצם לתפור חליפה אישית לכל משקיע. ההבדל המהותי הוא שאנחנו מתעסקים רק עם משקיעים. אני מסתכל על נכס רק כהשקעה. אני לא מחזיק נכסים במשרד ומחכה שהם ימכרו. כל מי שמקבל לי שירות זה המשקיעים שלי. לא מוכרים, לא אנשים כאלה למיניהם. זאת אומרת, אני מגיע למשקיע, אני מחליף אותו בנעליים שלו, אני לא מחליף את המתווך, ואני אדע למצוא עבורו את הנכס הכי נכון עבורו.
אתה דואג רק לו, אין עוד צד, שזה בעצם מה שאני
נכון,
מבינה,
הרעיון זה להיות, נכון, הרעיון זה להיות בצד אחד, ולדעת לייצג אותו בצורה הטובה ביותר, ובאמת להגיע עם ידע וניסיון שהוא מתמקד אך ורק בזה. שוב, אני לא רוצה להגיד שום דבר לא טוב על תחום אחר, כי כל תחום מכבד את עצמו, ואני נעזר המון 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 במתווכים, אני עובד המון עם מתווכים, הייתי מתווך גם בעברי תקופה מאוד מאוד קצרה, תוך כדי תנועה, להכיר את העולם הזה שבסוף הוא לידי, אבל בסוף, גם בשווקים שאני עובד, מתווכים פונים אליי, שאני אמצא להם נכס להשקעה, כי זה תחום שהוא שונה.
כן.
אוקיי? כאילו...
וזה מטורף, כי כל זה התחיל מהעובדה שאתה החלטת שאתה בוחר להשקיע בנכס.
נכון. ראיתי כמה זמן לקח לי לעשות את זה.
והחלטת שאנשים צריכים עזרה.
בדיוק. אחד הדברים שהיה חסר לי בהתחלה זה מישהו שיגיד לי הנה זה, ובאיזשהו שלב נצמדתי למישהו שאמר לי, הנה הנכס הראשון שלך שאני מצאתי אותו, אני חיפשתי וכולי, אני צריך את הפוש הראשוני, ולאט לאט הבנתי באמת שזה מה שאנשים צריכים. מי שיקח אותם מנקודה א' לנקודה ב', והרבה אנשים גם ממשיכים
כן.
את כל התהליך קדימה.
ומה קורה אם מגיע לך מישהו שחושב שמאוד רוצה נכס, אבל חושב שאין לו מספיק כסף?
מדהים. אז קודם כל חשוב להגיד שלא הכל זה רק כסף. זאת אומרת, יש אנשים שיגיעו אליי בלי כסף, בלי שקל.
בכלל.
בלי,
אתה
בכלל.
שובר פה עכשיו סטיגמה שאפשר גם לבצע השקעה בלי און עצמי.
בסוף אני תמיד מסתכל על בן אדם, אני שני מסתכל על משק הבית שלו. יש אנשים שיגיעו לי עם 500,000 שקל, ואני אגיד להם שכרגע, נכון לעכשיו לדעתי, השקעה בנדלן מסכנת אותם.
בגלל ההתנהלות שלהם?
בנקודה שהם נמצאים, בגלל ההתנהלות, בגלל מה ילד בדרך, מעבר כזה או אחר, חובות שיש הם כאילו לא מתייחסים אליהם, כל מיני דברים כאלה ואחרים. ויש אנשים שיגיעו בלי כסף, אבל יכולות הכלכליות שלהם, או הגיל שלהם, או הנקודה שהם נמצאים בהם, נמצאים בה, הם יכולים למנף את עצמם ולקנות כסף. מה זה אומר?
איך קונים כסף היום?
מדהים. אז קודם כל, קודם כל, יש לנו בנקים, שבסוף מטרתם של הבנקים, אני מקווה שאני לא שובר פה סטיגמות, זה לא לעזור לנו, זה למכור כסף. זה מטרתו של הבנק. אם אתה יודע לקנות נכון כסף, אתה תדע להשתמש בו. כמובן, לא לקנות כסף בשביל לקנות אוטו, או לקנות חבילת נופש כזאת או אחרת.
כן.
אוקיי? הרעיון הוא בסוף לקנות, יש מה שנקרא חוב טוב וחוב רע. חוב טוב זה כשאני קונה השקעות, שאני קונה נכסים, שאני קונה משהו שהכסף עובד חזק יותר.
כן.
אוקיי? אז אחד זה בנקים, הלוואות כאלה ואחרות למיניהם, קרנות השתלמות. כמובן שכל מה שאני אומר פה חייב, יש אנשי מקצוע לזה, יש מתכננים פיננסיים,
כן.
שיוצא משכנתאות, יוצא מימון, שזה התפקיד שלהם לבוא ולבחון, שזה נכון לאותו בן אדם ספציפי. ברגע שאתה לוקח את הכסף הזה, הוא יכול לשמש עבורך כהון עצמי. אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, לקחת שותף. הרבה פעמים אנחנו מפגישים את שני חבר'ה, הרבה פעמים אנחנו נכנסים
אפילו
שותפים.
אפילו אם הם לא מכירים לפני כן?
בוא נגיד שזה עניין רגיש, זה מאוד תלוי בסוגי האנשים, זה לא קורה לנו הרבה.
כי יש פה עניין של אמון.
חד משמעית אמון, כמובן שהכל ממוסמך וכולי.
כן.
אבל הרבה פעמים אנחנו גם מכניסים איתנו שותפים. זאת אומרת, מגיע בן אדם, אין לו כרגע את העונה עצמי. אני יודע להלוות לו את העונה עצמי כדי שיכנס לעסקה מסוימת ונרוויח ביחד.
וואו.
ואז אני גורם לו כן. לעשות את הצעד הראשון, לצבור עון עצמי ולהתקדם לבד. כי השאיפה
ואתה בעצם
שלי...
נכנס איתו כשותף לאיזשהו
נכון, עסק. זה גם אופציה שקיימת אצלנו. השאיפה שלי זה להראות לאנשים איך אני מביא אותם. יש הרבה שרוצים להיכנס שותפים ואני מראה להם שלבד זה הרבה יותר כדאי להם. למרות שאני יכול להרוויח מזה יותר כסף, בסוף האג'נדה, המטרה כן. של החברה הזאת, זה בשביל לעזור לאנשים להתקדם כלכלית דרך נדל"ן. זאת האג'נדה, בזה אנחנו דוגלים, ואם בן אדם יגיע, ויהיה יותר נכון לו לקנות באזור שאנחנו לא עובדים, אנחנו נפנה אותו לאותו אזור. למה? כי האג'נדה זה מה יגרום לבן אדם לעשות ולהתקדם.
זה חשוב מאוד, כן.
כן, זאת הדרך, וזאת הסיבה שגם אנשים פונים אלינו.
ויש לך באמת דוגמה של לקוח מסוים שהגיע לך ככה בלי כסף, ובסוף יצא עם דירה להשקעה?
אז באמת, כמו שאמרת, יש אנשים שמגיעים לנו בלי כסף, יש לנו לא מעט דוגמאות. אני אתן דוגמה דווקא ממישהו שהוא קרוב אליי, בחורצ'יק, שהגיע לנו לפני בערך שנה וחצי, היה לו 43,000 שקלים בחשבון. גם 43 שקלים אפשר, כן?
וואו, אבל אתה שעכשיו פה.
43,000 שקלים בחשבון. הגיע ואמר, תשמע, הוא בחור שגדל איתי, ביישוב שגדלתי בו, ואמר לי, דיברתי עם החבר'ה, אמרו לי שאתה יכול לגרום לי לקנות דירה.
אתה מקשים החלומות.
כן, אתה מקשים את החלומות. דרך אגב, תמיד יש את חלום הדירה הישראלי הזה שחייבים לקנות דירה.
כן.
אחד הדברים שאני מלפץ לאנשים, שלא חייב לגור בדירה שאתה קונה. זאת אומרת, הזמנים השתנו, וזה באמת מה שבאתי. אז דבר ראשון, עבדנו על המיינדסט, אתה לא חייב לקנות דירה ולגור בה. זה דבר ראשון. דבר שני, הראיתי לו שבגלל שהוא שכיר, או בזכות שהוא שכיר, במקום מכובד, ומרוויח משכורת יציבה, הבנק מאוד אוהב אותו. אז הראיתי לך, אנחנו לובים כסף, השפענו גם על כל מה שנקרא התנהלות הכלכלית אצלו בבית, הוא פתאום ראה שהוא צריך להלוות כספים, הוא פתאום עשה סדר אצלו, ראה שהוא צריך לבזבז פחות, או לא לרד ברמת החיים, אבל לנהל את הכסף טוב יותר, כי משם הכל מתחיל.
אז ובאמת... אתם עוזרים לא רק ברמת ההשקעה עצמה, זה מעטפת.
נכון, אנחנו יודעים להכווין לאנשי המקצוע הנכונים, חשוב להגיד, אנחנו לא יוצאים כלכלת המשפחה, לא מתכננים פיננסים, אנחנו כן יודעים להגיע לאנשים הנכונים, ואנשים שאנחנו עובדים איתם כבר על עשרות עסקאות, ולהמליץ באמת על אנשים טובים באחריות, כי מצד שני גם אנחנו לא רוצים לגרום נזק לאף אחד.
ברור, כן.
אז הגיע אותו בחור, 43,000 שקלים, לבינו כסף, רכשנו דירה, ממש לפני, היה פה איזשהו תהליך ארוך של איתור הדירה ופינוי שהיה קצת יותר מאוחר ובעלת הדירה שנשארה בסחירות, ובנינו את זה בצורה כזאת, לבינו אותו יד ביד, ועכשיו אנחנו כבר מדברים על הנכס הבא.
וואו.
פתאום, כי פתאום המיינדסט השתנה, פתאום כן. הוא הבין שהוא יכול לקחת כסף במקומות אחרים, פתאום הוא גילה שיש כסף בבית שלא עושה שום דבר, פתאום הוא גילה שאין לאמא משכנתה על הבית, ואולי זה דרך כן לקדם את שאר בני המשפחה, ולאו דווקא רק את עצמו.
הוא נפתח אל העולם הזה פתאום.
בדיוק, הדבר הראשון מתחיל במודעות. הבעיה היא אצל אנשים, זה לא שהם לא יכולים או כן יכולים, הם פשוט לא יודעים מה אפשר.
והם קצת חוששים גם בטח.
הפחד
כן.
לגמרי, קודם כל, הוא פחד זה משהו שהוא טבעי.
כן.
וזה טוב שהוא שם, אבל ברגע שאתה עושה עוד פעולה ועוד פעולה, הפחד פשוט לא שם כי אתה פשוט לא רואה אותו, כי אתה יודע מה אתה עושה. אז זו דוגמה אחת כן. לבחור באמת צעיר שהגיע לנו בין 26.
וואו, ממש צעיר.
כן,
הנה עכשיו. אנשים בגיל 40 לפעמים לא מגיעים לדירות.
נכון, אז נכון, זאת לא דירת החלומות, ולא מחר בבוקר הוא יעבור לגור בה, אבל מחר, קודם כל הוא כבר הרוויח כסף, בזמן הזה שהוא הרוויח, לא רוצה לנקוב בסכום ספציפי, כן. אבל מספיק שהוא הרוויח 50,000 שקלים בחצי שנה הזאת, זה סכום שהוא לא היה חוסך
הוא
בחיים.
הוא פשוט מזכיר אותה לאנשים אחרים.
נכון, כן. הוא מזכיר את הדירה, והדירה עובדת באזור מתפתח, ובעזרת השם, כשיגיע הרגע שאנחנו, כל העולם הזה של תכנון מס ברכישת נדלן להשקעה, ברגע שיגיע הרגע, אנחנו נמכור ונתקדם לעסקה הבאה. זה הרעיון בסוף. אז הראינו לו שבאמת הוא יכול להתקדם לצד הבא, וזאת דוגמה אחת מיני רבות כן. שאנחנו יכולים להציג.
אתה ציינת קודם, כשסיפרת עליו, שלא חייב לגור בדירה שקונים, אבל
נכון.
האם משתלם לשלם שכירות ולהזכיר את הדירה שלך? זה לא איפשהו פשוט הכסף מתכזז ואין רווח?
מדהים. אז קודם כל, כל מי שנמנה על עולם גורוי הנדלן וההשקעות, הרבה פעמים אני שומע אמירה חד משמעית, לא לגור בדירה שקנית כי זה לא כלכלי. אני שנייה מסתייג, אני לא באופן נחרץ לא מסכים עם האמירה של שאני רוצה לגור בבית משלי. יש בזה משהו שהוא נותן נחת נפשי, לפעמים גם כלכלית זה נכון יותר, אתה נשאר שם המון שנים.
זה משהו שאתה משאיר אל הילדים שלך בעתיד.
נכון, אבל חשוב להגיד משהו אחד, בית שאני גר בו הוא לא נכס, הוא התחייבות, אני מתחייב, אני גר בנכס שאני מטפל אותו, מתחייב אליו וכולי. ברגע שאני יודע, לצורך העניין, אם יש לי טעון שבשביל לעשות את הפעולה הזאת, צריך לשקול את זה, להבין את זה. הרבה פעמים אני מראה לאנשים שאם הם יקנו דירה במקום שהם רוצים לגור, או יזכירו דירה, הם ישלמו בחודשי פחות כסף.
אם הם יזכירו אותה.
כן, עכשיו צריך להסתכל גם על החודשי ולראות את רמת המחיה שאתה רוצה, ובזמן הזה לקחת את הכסף ולתת לו איך לעבוד. כסף נועד לעבוד. כסף לא נועד שנעבוד עבורו. אנחנו צריכים לקחת אותו.
שזה מה שכולנו עושים בעצם כל היום.
חד משמעית. עכשיו, מי שיש לו ברירה, אז צריך לשבת ולנתח את זה. יכול להיות שכן נכון לו כרגע לקנות למגורים, בשלב הבא להשקיע. רוב המקרים שאני פוגש, ההחלטה הנכונה יותר, בטח חבר'ה צעירים בגילאים שלנו, זה לקנות נכס להשקעה. אוקיי? עכשיו, לא לכולם יש ברירה. מי שאין לו ברירה זה קל.
כן.
הוא אומר, עכשיו אני שוכר דירה, אני לא מספיק לחסוך, בינתיים הרכבת נוסעת, תעלה עליה, תקנה דירה, תצמד למדד הזה, תיכנס לדיור, ותצמח עם זה למעלה. מחר בבוקר שיקולים משתנים, ילדים, בתי ספר וכו' וכו'. אני אומר, תודה כל בוקר שלא קניתי דירה באזור מגורים, אני גר בכפר סבא, שלא קניתי שם דירה. נכון, בתחילת הדרך לא הייתה לי ברירה, עם הזמן הייתה לי ברירה. ואמרתי תמיד לאשתי, אם עכשיו אנחנו קונים פה, אנחנו משתקים. מי יודע מה קורה מחר בבוקר?
אז היום אתה סוחר?
רגשיות. אני סוחר, ויש לי נכסים בכל מיני מקומות, ואני יודע שמחר בבוקר, אולי אם אני אמצא את נכס החלומות שלי, ואני יודע שאני אגור שם עכשיו 20 שנה עם הילדים, יכול להיות שזה יהיה לי כלכלי וזה מה שאני אעשה. כרגע אני לא רואה את זה קורה בעשור הקרוב, כי אני חי ברמת חיים שאני רוצה, ואני קונה איפה שאני יכול.
יפה, וזה, זה נקודת וזה מבט המוטו. מאוד מעניינת.
כן, גם לא צריך להתאבד על ארבע קירות. לא צריך, אנשים נכנסים לחובות עתק.
נכון, כי זה עתק. החלום, חלום אדירה.
אין בעיה, צריך להגשים אותה בצורה
חכמה.
חכמה, נבונה, ושתקדם אותך, ולא לא תיקח אותך אחורה.
האם הגיע לך פעם מישהו שהשקיע וזה לא הניב לו את התוצאה שהוא רצה, אז הוא בא אליך להתייעץ, אולי לקנות נכס אחר, למכור אותו?
אז קודם כל, מגיעות אליי הרבה פניות, הרבה אנשים שבין אם זה חברים ובין אם זה לקוחות שיושבים, והרבה פעמים אני פוגש החלטות לא נכונות שהם עשו, ויש גם אנשים שעשו פעולות בלי שהם ידעו ויצא להם טוב.
כן.
יש לי מקרה אחד שיושב לי בראש, שזה גם מישהו שהוא קרוב אליי, הוא שירת איתי פעם ביחידה בצבא, הוא עדיין איש קבע, קנה דירה בעיר בדרום הארץ, לא רוצה לציין כדי לא לפגוע באף אחד, ובאמת עברו 4 שנים. הוא קנה את הנכס בסביבות ה-800,000 שקלים, אחרי 4 שנים עשינו בדיקת התכנות למחירה של הנכס, הנכס היה שווה 800,000 שקלים.
איך זה קורה אם אומרים שכל פעם שוק הנדלן עולה?
כי אנשים מתייחסים לממוצעים. אני לא מאמין בממוצעים. אני, כשאני מנתח שוק, אני מנתח אותו ברמת הרחוב. יש הבדל בין רחוב, יש הבדל בין בניינים, יש הבדל לפעמים בבניין, בין הכניסות ובין הקומות.
וואו.
עכשיו, זה הרזולוציה. ברור שפה גם אם אני מסתכל טיפה יותר במקרו, הוא השקיע באזור שהייתה בנייה נרחבת ליד. ההיצע גדל. לא בכל מדינת ישראל יש חוסר בהיצע. אני אספר סוד לאנשים.
כן. כי יש תחושה כזאת.
כן, כי זה מה שקורה במרכז, ועל זה משחקים כולם, וכל אחד מאשים את השני מי אשם בעליית מחירי הדיור, כשהשם העיקרי לא מודה שזה הוא.
אז מי זה השם העיקרי? רק כדי ש...
בסוף יש פה בעל הבית. בעל הבית השם. אם זה המדינה, אבל אני לא עסוק בלאשים אחרים, אני עסוק בלפרוץ את הדרך. הגיע אליי אותו בחור, עם אותה דירה. חשב שעל דירה שנייה הוא יכול לקחת רק 50% מימון, אמר לי, תשמע, אין לי כסף. צריך לקחת באיזה פריפריה כזאת או אחרת. אמרתי לו, תקשיב, בגלל שזו דירתך השנייה, ואתה מתכוון למכור את הראשונה, אפשר לעשות מה שנקרא שיפור דיור. בוא נציר שמוכרים את הראשונה, ונקבל 70% על הדירה השנייה. בזמן הזה ניתן לנכס בדרום הארץ לעבוד, נקנה נכס במרכז הארץ, באזור של התחדשות עירונית, לקראת הפקדה בוועדה המחוזית. לא נרחיב פה את עולם ההתחדשות, אבל זה עולם בפני עצמו, וצריך לדעת מה עושים. והיום על הנייר, הנכס שלו, שהוא קנה אז במיליון שקלים, היום כבר קיבל הצעה של 1,100,000, עברה חצי שנה. זאת אומרת, על הנייר, הוא עשה פעולה אחרת, הרבה יותר ממוקדת, הרבה יותר מובנת, והצעד הזה פשוט קידם אותו. הוא אומר לי, תשמע, אני בעלם שזאת הפעולה שעשיתי לפני 4 שנים. זהו, זה בסוף, זאת המומחיות. זה לא לבוא ולנחש, או אם מישהו אומר לי, תשמע, יש לי 300,000 שקל, אני רוצה לקנות דירה. אז אני אומר, בשביל זה אתה לא צריך אותי. בשביל לדעת איפה אתה קונה, מה המטרה, מה היעד של זה, מתי, זמנים, מספרים, בסוף זה ביזנס. ככה צריך להתייחס לזה. בשביל זה אנחנו שם, ולדעת לאתר את הנכס הכי טוב בשוק שמתאים לך.
כן, בסוף עניין של התאמה אישית.
נכון? הרבה פעמים שואלים אותי, היית קונה את הנכס הזה? אז אני אומר, אם זה משרת המטרה שלי, כן, לא תמיד, אני הייתי קונה את אותו נכס של הכוח שלי קונה, כי זה לא רלוונטי.
נכון. לגעת קצת בהתחדשות עירונית, אני רוצה לשאול אותך על פינוי-בינוי.
אוקיי.
כמה כדאי להשקיע בדירה שעומדת לעבור פינוי-בינוי?
מדהים. קודם כל, זאת שאלה ענקית. אחת הבעיות הגדולות בשוק, שיש מלא דיסאינפורמציה. אני שומע הרבה, הדירה הזאת חתומה לפינוי-בינוי. איפה היא חתומה, מי חתם, יש יזם, אין יזם, מסלול רשויות, מסלול יזמים, יש כל כך
עולם
הרבה...
עולם מולו זה נשמע.
זה מקצוע בפני עצמו. חד משמעית, היזמים הגדולים והחברות הגדולות, והמדינה הולכת לכיוון פינוי-בינוי. יש לנו פה בניינים ישנים, אנחנו צריכים לתחזק אותם, לרעידות אדמה וכו'. הקרקעות מרקיעות שחקים במחירים, והיזמים טוב. הגדולים נכנסים לשם. זה תהליכים מאוד מאוד ארוכים, ובגלל זה גם נמצא שם את החברות הגדולות ביותר במשק. חד משמעית מעניין, חד משמעית כדאי, אבל צריך לדעת בדיוק מה עושים ובאיזה מחיר קונים. למה? כי הרבה פעמים אנשים קונים, אומרים לי פה יהיה פינוי בינוי, אז קניתי 100,000 שקל מעל השוק. אוקיי?
כן.
צריך לדעת לקנות במחיר הנכון, בזמן הנכון, בפרויקט ספציפי. ולא להתייחס לפינוי בינוי כי זה משהו שבטוח הולך לקרות, כי יש כל כך הרבה חסמים בדרך שצריך להבין אותם, אבל פינוי-בינוי זה העתיד, לשם זה הולך, במיוחד במרכז הארץ, תלוי כדאיות כלכלית כמובן, של היזם.
כן.
כי אם יש כדאיות כלכלית ואינטרסים של הרשות המקומית, זה ירוץ. אם לא, ייקח זה יותר
אם
שנים.
אם לא, זה ייתקע. כן.
נכון. אז זה מילה ככה על פינוי-בינוי, כמובן, שזה תחום בפני עצמו שצריך להתעמק
כן.
בו ולדעת, אנחנו יודעים להגיד לכל לקוח מתי הוא נכנס. דוגמה, לקוחות שרכשו עכשיו נכס בלוד, נכנסו לפני אישור טאבה. הם יודעים שבמידה והטאבה תאושר, יהיה להם בהמשך היטל השבחה. זה משהו שחייב להיכנס לאקסל. היטל השבחה אומר שכל השבחה שהתבצע בעקבות הפרויקט, אני עתיד לשלם 50% מההשבחה, זה המון כסף.
זה המון כסף.
אנשים צריכים לדעת את זה. זה מידע שבן אדם מבחינתי לקוח שהיא צריך לדעת. נכון. מתי הוא קונה, מתי הוא מוכר, וכו'.
כן. ואיזה עוד טיפים יש לך למי שככה שוקל להשקיע בנכס? מה הדברים הכי חשובים שהוא צריך לקחת בחשבון?
אז קודם כל הייתי מחלק את זה לשניים. מי שרוצה לעשות לבד, אז תקנו לה לספורט טובות, תרוצו בשטח, תגיעו למצב שאתם מכירים את השטח יותר טוב ממי שגר שם. תתמקדו באזור מסוים, כמובן, קודם כל, לכו למקרו, תראו את האזור, תראו תוכניות, תבינו מה הולך לקרות באותו אזור, תראו שאתם מבחינת המקום הכלכלי שלכם היום יכולים לקנות שם. לאחר מכן תצאו לשטח ותגיעו למיקרו של המיקרו של המיקרו בשביל לדעת שאתם קונים עסקה טובה. יש אמרה שאומרת, אני מרוויח בנדלן ביום שאני חותם על העסקה, לא בעוד 3 שנים. אף אחד לא יודע מה קורה בעוד 3 שנים. הנה אנחנו בעליית ריבית, תכף נדבר. אבל ביום שאתה חותם, תקנה עסקה טובה. בין אם היא מתחת לשוק או מעל לשוק, פרויקט כזה או אחר, כל עסקה בפני עצמה. זה למי שרוצה לעשות לבד. יש גם קורסים מעולים, לכו תלמדו, אבל תהיו חיות שטח. נדלן עושים בשטח. חד משמעית.
יש המון דברים שצריך להכיר ולקחת בחשבון.
חד משמעית. יש הרבה דברים שאנשים, הם לא יודעים תקלה שאנחנו כבר מבחינתנו צפינו אותה מראש, לפני שבכלל קנו את הדירה, כי זה הניסיון. והחברה האחרים זה חברה שרוצים להשקיע בנדלן ולא מצליחים להגיע לזה. קחו מישהו, תצמדו למישהו, בין אם זה אנחנו, בין אם זה חברה אחרים, יש עוד חברה מעולים בשוק, תצמדו למישהו שעשה את זה. תשאלו את עצמכם, מה יגרום לכם לעשות את הצעד הבא? מה יגרום לכם כן לעשות? הדבר הכי גרוע מבחינתי, זה לא לעשות נדלן, זה לא להשקיע, זה לא להתקדם. וזה הטיפ הכי טוב שיש לי, כן תלמדו, כן תבינו מה אתם עושים, כן תבינו את הפעולות, אבל תיקחו איש מקצוע, שזה מה שעושה למחייתו, וחשוב לי להגיד שיש הרבה חבר'ה שעושים קורסי נדלן, שמחפשים לבד, ומגיעים אלינו. למה? כי בסוף בן אדם שנמצא חודש, חודשיים, שלושה בשוק, פעם, פעמיים בשבוע, לא משתווה לבן אדם שנמצא 2, 3, 4 בשוק.
כן. זה עניין
יום,
של ניסיון.
כל היום, נכון?
אתה נותן גם הרצאות, נכון?
נכון, אז היום יצא לי להרצות בכמה מכללות נדלן כאן בארץ כמובן. אני מרצה היום לא מעט לגופי ביטחון כאלה ואחרים, בין אם זה שירות הביטחון הכללי.
אתה עדיין מחובר אל המקום שממנו הגעת.
אני מאוד מחובר, אני גם קצין במילואים, ומי שמכיר אותי יודע שאין מה לעשות, לצערי אנחנו רואים עכשיו מה קורה במדינה הזאת.
חשוב לתרום לו, היא צריכה אותנו.
אני חושב שזה משהו שמישהו בא מהתחומים האלה, כן, צריך להיות ערניים ולהיות במקומות האלה, וזה מה שמחזיק אותנו כאן, אבל ציונות נדבר באירוע אחר. אז אחד, גם מההבנה שלי במה הם עוברים, במה הם חווים, וכמה זה חשוב להם, ושתיים, בזכות זה שהיום יש לי את היכולת לעזור להם. אותו מגד שהרצה לנו לפני 10 שנים, היום הוא מחט את החטיבה. אני שירתתי בגבעתי, הוא מחט גבעתי.
הוא משינה לך את החיים, כן?
הוא שינה לי את החיים, ובדיוק עכשיו סיימנו עסקה עם פי בבח גבעתי. שמי שהפנה אותו אליי, זה אותו מחט. אמר לו, הנה גולן, זה השם הצבאי שלי, הנה גולן, דבר איתו.
תראה איזה יופי זה, גלגל החיים.
מדהים. הוא אמר לי, תראה איזה זכות יש לך היום לעזור לאותם חבר'ה צעירים, כי אני כקצין לוחם, לא היה לי זמן לצחצח שיניים, אז בטח לא ללכת להשקיע בנדלן. הוזמנתי לו מזמן על ידי החטיבה להרצות, הרציתי לו מזמן לחטיבה 7, חטיבה של שריון, כמו שאמרתי, שירותי הביטחון למיניהם. טייסים לא מזמן, איזושהי כנף, אני לא מבין מה.
כן.
איזושהי כנף שהרציתי להם, ועמותות כאלה ואחרות, הרבה בהתנדבות.
כל הכבוד.
גם מהמקום שבאמת לתת, הרבה חבר'ה צעירים שאני פונה אליהם, בדיוק עכשיו אני פנו להיות מנטור באיזושהי עמותה כזאת או אחרת, לחבר'ה משוחררים שלא מוצאים את הדרך שלהם קדימה.
כן.
לא הכל גם קשור בכסף, יש הרבה דברים שהם טובים, ובאמת בשביל לתרום את החלק שלך, ולקדם דברים. אז זה בגדול על העולם של ההרצאות ומה שאני עושה. והיום אנחנו מתפתחים, בדיוק אני מאוד שותף ששירתתי גם ביחידה שלי, במקרה שהוא איש מימון, שנפגשנו בשנה האחרונה, הכנו הרצאה, אנחנו עכשיו רצים על לעולמות הביטחון, בשביל להעביר אותה ולחשוף את האנשים לעולם הזה.
יש מקום שמומלץ להשקיע בו אזור מסוים בארץ, עיר, או שזה משתנה באופן מטורף?
מדהים. אז אני את הדרך שלי הנדלנית התחלתי ברמלה לוד. מצאתי לנכון בהתאם לעון שהיה לי, בהתאם לקרבה למרכז שהצלחתי להגיע יחסית הרבה, ונצמדתי למישהו ספציפית שהיה שם, וזה עזר לי להתחיל את הדרך שלי. עם הזמן הגיעו אנשים שהעון שלהם משתנה. אני חושב שבכל מקום אפשר לעשות עסקה טובה. בכל מקום.
תלוי שכונה.
בתנאי שאתה יודע מה אתה עושה, איפה אתה משקיע, עם מי אתה משקיע וכולי. ומה המטרה שלך? אנחנו מצאנו לנכון כמה ערים שבהם התמקדנו, ואותם אנחנו מכירים על בוריים. אז היום אנחנו משקיעים ברמלה לוד, ובבת ים זה במרכז הארץ, שכונות ואזורים שמיועדים להתחדשות עירונית. אנחנו רואים מה שנקרא ג'נטריפיקציה, שזה שינוי אוכלוסייה, שאנחנו רואים אוכלוסייה מתחדשת, גם המקומית שמשתפרת, כי יש הרבה סטיגמות על האזורים האלה.
נכון.
כמו שאני תמיד אומר למשקיעים, הם הרבה פעמים אומרים, אני לא רוצה להשקיע בבת ים, אז אני אומר להם, זה מה שאתם לא מבינים, בת ים היא כבר לא בת ים, היא בת ים.
בת ים, כן.
ודברים משתנים, ודברים, והאוכלוסייה משתפרת, ואני רואה חברים שלי עוברים לגור בשכונות חדשות ברמלה ולוד, ועוברים לגור בתוך בת ים, וגם לפעמים בשכונות בתוך רמלה ולוד.
כן.
זאת אומרת, דברים משתנים, דברים הולכים בסוף, נדלן זה אנשים, נדלן זה אוכלוסייה. אז זה מרכז הארץ, בצפון הארץ אנחנו משקיעים בחיפה, היום בעיקר סביב הטכניון, לאט לאט אנחנו מתרחבים לעוד אזורים, אנחנו מייצרים דירות שהן גם באזורי ביקוש מאוד מאוד חזקים, בצד החיפאי של הטכניון, אנחנו מגיעים לתזרימים מאוד גבוהים ביחס לשוק הישראלי, נכסים שבאמת אין שוק לדעתי שמייצר אותם חוץ מאיתנו.
טוב.
זה גם אזור ביקוש מדהים, גם סוציו-אקונומי גבוה, גם תשואות של מעל 5%, גם נכסים שחלקם מיועדים להתחדשות עירונית, ואוכלוסיית קצה של סטודנטים מהטכניון שכולנו נרצה שהם יהיו הסוחרים שלנו.
ברור, כי זה גם מתחלף כל הזמן.
זה גם מתחלף, זה גם אנשים, אז להבדיל מסטודנטים אחרים דרך אגב, זה סטודנטים שלרוב לומדים קשה יותר, באופן ככה סטטיסטי אל מול מה שבדקנו, ומגיעים ליותר, לרוב הם מגיעים ליותר משנה. זאת אומרת, הם מגיעים לתארים של בין 5 ל-7 שנים, שזה קצת
וואו,
שונה.
וואו, כן, זה המון זמן.
והם לא רוצים לזוז, הם פחות מסיבות, פחות זה יותר לבוא וללמוד. והשוק האחרון מהפריפריה שאנחנו מתעסקים בו, זה בעצם קריית אתא, ואנחנו עכשיו מתרחבים לשאר הקריות, גם ביאלי, גם מוצקין, ובעצם שוק שהוא, יש בו מנעד רחב יותר לנכסים זולים יותר, שגם התשואות שם יפות מאוד ביחס לשוק הישראלי, גם שם אנחנו, יש אזורים שלאט לאט הולכים להתחדשות עירונית, בעצם פיתחנו לעצמנו יכולות, שכל משקיע שמגיע, בין אם יש לו כסף, והרבה, ובין אם אין לו כסף בכלל, נדע לבוא לבנות לו אסטרטגיה, ולרכוש לו, יש לנו משקיע עכשיו שהוא בדרך לנכס החמישי שלו, שלפני שנה וחצי, כמעט שנתיים, הוא הסתובב בערך בכל מקום בארץ, ולא יודע איך הוא עושה את הפעולה הראשונה, כשהוא הגיע הוא פתאום נפתח לעולם, זה מצחיק בדיוק, הייתי אצלו שבוע שעבר, ישבנו, הוא גר במרכז הארץ, כמובן אנחנו מנהלים את כל הדבר הזה בשבילו, והוא אמר לי, תראה איזה מטורף, שהשינוי הכי גדול שעשיתם, זה אפילו לא המספרים, זה המיינדסט, זה ש...
כי זה הכי קשה, הצעד הראשון, ההחלטה, זה תמיד הכי קשה, אחר כך זה בטח רץ.
נכון. אז זה מבחינת אזורים, אלה האזורים שאנחנו עובדים בהם, רמלה לוד, בת ים במרכז, חיפה והקריות, כי יש לנו את היכולת להיות שם ולייצר את העסקאות, כמובן שכל אחד יבחר לעצמו מה שהוא יודע, אבל חקר שוק, שטח, זה הגיים צ'נג'ר בשביל לעשות עסקת נדלן טובה. זה בגדול על שווקים מבחינתי או בהרחבה.
אז לפני סיום, בוא נשאל את השאלה, לאן הולך שוק הנדלן?
שאלה מדהימה, אני נמצא בשיח עכשיו עם, קודם כל יש פה העלאת ריבית, אוקיי, העלות הריבית ברבע אחוז, זאת בשורה. הרבה אנשים חשבו שפה לא יעלה. עכשיו, נכון, זה העלאה קטנה, ומדברים על העלאה הרבה יותר דרמטית בהמשך. אנחנו צריכים להבין כמה דברים. אחד, זה משפיע על אזור הפריים, אוקיי? ולא תמיד על כל הסכום הכולל, צריך לדעת להבין מה המשמעות. שתיים, בסוף השוק, רוב ה... נקרא לזה משפיעי השווי, או משפיעי שוק הנדלן, חוסר בעץ, העלייה של מחירי הגלם בצורה משמעותית, בתים שאנחנו בונים, אני בעצמי גם יזם, זה לא משהו שאנחנו עושים היום החוצה, אבל אנחנו בונים צמודי קרקע בצפון הארץ, ומחירי הבנייה, גם מחירי השיפוצים, עלו ב-30%.
נכון, זה מטורף, אני מכירה את זה מאנשים שעכשיו בונים וילה, מטורף.
היא תיקרה להם תוך כדי תנועה.
ממש ככה, כן.
כאילו אם הקבלן לא מעלה מחיר, הוא מפסיד כסף.
נכון.
ואנחנו מבינים שיש פה הרבה משפיעים שהם לא רק הריבית. אבל ברגע שמייקרים את הכסף בצורה משמעותית, הוא יכול להשפיע על השוק, הוא יכול לצנן את השוק, הוא יכול לגרום לעצירה, ויש כאלה שגם אומרים שהוא יכול לגרום לירידה. אני אגיד לך מי פגע מעליית הריבית. אוקיי, מי שפגע מעליית הריבית, זה יזמים מאוד מאוד ממונפים, ואנשים מאוד ממונפים. עכשיו, אם בן אדם לקח משכנתה על נכס, וההחזר החודשי שלו עולה ב-1,000 שקלים, וזה מה שמרסק אותו כלכלית, כי זה, לשם אנחנו מדברים, כן? זה הסכומים. כן. בסכומים של מיליון שקל משכנתה פלוס מינוס.
כן.
כמובן שככל שהסכום עולה, בהתאם לריבית, אז ההחזר עולה. אבל אם זה מה שמפרק את משק הבית, הבעיה היא לא בזה, הבעיה היא בתכנון וניהול משק הבית. אז לדעתי שוק הנדלן, לצערי או לשמחתי, כרגע ממשיך לדור קדימה. אני לא רואה ירידות בשנה הקרובה.
אבל לדור קדימה זה בשורה לא טובה עבור מי שמשקיע בו, כי המחירים יעלו.
אז מי שמשקיע בו זה בשורה מצוינת.
כן?
כי הוא מרוויח כסף כשהשוק עולה.
כן, אבל מי שקונה דירה להשקעה מלכתחילה היא תהיה יותר יקרה.
בגלל זה אני אומר,
אין סיכוי שהשוק יתייצב, ירד, אתה לא רואה את זה באופק?
לא בשנה הקרובה. חשוב להגיד שאנחנו משקיעים גם לא לשנה שנתיים. אנחנו משקיעי נדל"ן צריכים להבין שאלה אם כן קנית דירה היום שהיא 20% מתחת לשוק ואתה מוכר מחר, אנחנו מסתכלים על דווחים ארוכים יותר. בין 3-5 שנים, שם הסייקל של הנדל"ן, עם אופציה להמשיך קדימה. אני מאמין שעשור קדימה מהיום, ככל הנראה מחירי הנדל"ן לא ירדו. גם אם תהיה עצירה, גם אם תהיה בלימה וגם אם תהיה ירידה בחמש שנים הקרובות, בלונגרן המחירים ככל הנראה יעלו.
וואו.
זו דעתי האישית, כמובן, יש הרבה אנשים שיקשיבו ויגידו יש לו אינטרס. אני בא ואומר, יכול להיות שיש לי גם איזשהו אינטרס כי אני מושקע בתוך השוק הזה, מצד אחד, מצד שני, גם אני חשבתי ככה וגם לי אמרו חכו שירד, חכו למחיר למשתכן, חכו למחיר מטרה. יש הרבה אנשים שזכו ועשו פה את עסקת חייהם. הרוב המוחלט שאותו לא שומעים, או שהוא עדיין יושב על הגדר, והוא הפסיד מאות אלפי שקלים, ויותר מזה הוא הפסיד את היכולת להיכנס לשוק, בגלל כן, מה שאת אומרת.
כי כמה שמחכים יותר זמן, זה נכון. יהיה יקר יותר.
נכון, ויש כאלה שבאמת קנו עסקאות שהן בסדר, לא איי איי איי, ויכול להיות שאם הם היו עושים עסקה לבד, הם היו עושים עסקה טובה יותר. אין, האויב הכי גדול של הטוב מאוד, זה המצוין. אם את שואלת אותי היום, לאן שוק הנדלן הולך, והאם לעשות נדלן או לא, חד משמעית לעשות נדלן, חד משמעית לעלות על הרכבת, לראות שאנחנו מבצעים עסקאות, שיש לנו הגנה. מה זה אומר? רכישה במחיר נכון, אזור מתחדש, קרבה לרכבת קלה, קרבה לים, בטח ובטח בהתאם ליכולות הכלכליות שלי ולא לקפוץ מעל הפופיק.
כן.
אני אומר חד וחלק, לא להתאבד על לקנות 4 קירות. לא להתאבד על זה. אם היום נדלן הוא לא נכון לך, תשקיע באפיקים אחרים עד שתוכל להיכנס בזה. אבל לדעתי שוק הנדלן הולך קדימה, אני רואה את זה מעולמות התכנון, רמי עכשיו משחררים קרקעות בצורה הרבה יותר אגרסיבית, ואני מקווה שהזוגות הצעירים, אחד, ייצאו מאזורי הנוחות ויקנו גם באזורים אחרים. שתיים, אני מקווה שזה יגרום לנו ליישב את הנגב ואת הגליל.
כן, חשוב מאוד.
שזה חשוב, אנחנו מדברים הרבה על המרכז. בצפון הדרום יש לנו אזורים מדהימים.
אני כדרומית עדה לזה, זה באמת...
נכון, הבעיה אחת הבעיות זה תעסוקה, ואני מקווה שלשם זה ילך. משיח עם אנשי תכנון מהגבוהים, במקומות הגבוהים ביותר במשק הישראלי. יש מחשבה על זה. אנחנו מדינה צעירה, אני מאמין שלאט לאט זה ילך לשם. בסוף, צריך לזכור את זה שאנחנו סוג של אי במזרח התיכון. יש לפה הרבה הרבה עלייה. אין פה קרקעות בלי סוף. וצריך להיכנס ולעלות על הרכבת הזאת היום. ולא מחר, כי מחר כרגע...
אפילו אתמול.
אפילו אתמול. כרגע המחיר עולה, אם הוא יעלה מחר או לא, אני לא יודע. אני ממליץ לאנשים להיות בעשייה תמיד, כמובן לעשות את זה נכון.
רועי גולן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה לכם שצפיתם בעוד פרק של פודקאסט זמן עסקים. נתראה בפרקים הבאים.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.